תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי ישראל-טורקיה. מזה כמה שבועות אנחנו שומעים על ניסיונות להפשיר את היחסים בין אנקרה לירושלים, וזה מתבצע בערוצים שונים של תיווך. בשבוע שעבר הפתיע נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, כשדיבר על כך שהוא מעוניין ביחסים טובים עם ישראל, אבל תלה את המשבר הנוכחי במדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, בהנהגה הקיימת בישראל. על כל זאת ועוד נדון עכשיו עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, המומחית שלנו לענייני טורקיה. שלום רב גליה.
שלום.
בואי נגלגל את העניינים קודם כל אחורה לטובת מי שלא מכיר את הרקע לדבר הזה. בעצם על איזה משבר אנחנו מדברים, מה השורשים של המשבר, והאם המגעים האלה להפשיר את היחסים הם רציניים?
אז באמת, אנחנו מדברים בעצם על כמה משברים בעשור האחרון, והתחלנו עם כמובן משבר המרמרה, שהיה משבר מאוד חריף בין המדינות. ב-2013 אנחנו זוכרים שנתניהו מתנצל בפני ארדואן בשיחת טלפון במהלך ביקור של אובמה בישראל, אבל לקח עוד כמה שנים עד שלגמרי לכאורה המשבר סביב המרמרה נפטר. ב-2016 ישראל וטורקיה חותמות על הסכם נורמליזציה, שבמסגרתו גם ישראל משלמת פיצויים לקרן שמיועדת למשפחות ההרוגים במרמרה, וגם טורקיה מבטיחה לישראל שהיא תפסיק את פעילות חמאס הצבאית על שטחה. ואז באמת מוחזרים השגרירים לאנקרה ולתל אביב, אבל אז פחות משנתיים אחרי שהשגרירים מוחזרים, פורץ עוד משבר. המשבר במאי 2018 סביב העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, וסביב המהומות על הגדר בעזה, וטורקיה מחליטה להחזיר את השגריר. שזה נועד מאוד מקובל ביחסים דיפלומטיים בין המדינות, אבל היא עושה משהו שלא נהוג, והיא אומרת, השגריר הישראלי באנקרה, לך הביתה אתה להתייעצויות. ואז ישראל מגיבה ושולחת את הקונסול הטורקי בירושלים להתייעצויות בחזרה, וטורקיה מגיבה ושולחת את הקונסול הישראלי באיסטנבול חזרה להתייעצויות, וככה נוצר לנו מצב שבעצם מזה שנתיים אין לנו שגרירים כקונסולים, יש לנו רק ממונים על השגרירות. אבל באופן רשמי לא הורד דרג היחסים, ולכן כשאנחנו היום מדברים על איזשהו פתח לפתרון, אנחנו בעצם מדברים רק על החזרת השגרירים והקונסולים לתפקידה.
אז מה אנחנו יודעים לגבי המגעים שמתנהלים מאחורי הקלעים?
אז באמת, כבר כמה זמן יש לנו טפטופים של כל מיני ידיעות, יש לנו הדלפות מהצד הטורקי על מפגשים בין ראש המוסד למקבילו הטורקי, שזה משהו שגם כבר היה כבר בעבר, זה לא משהו חדשני, אבל היה איזשהו נתק בשנתיים האחרונות, כך שזה חודש. יש לנו דיווח על זה שיש שם לשגריר, שיש איזה מינוי של אדם ספציפי בתפקיד שגריר טורקיה בישראל. יש לנו גם תגובה טורקית יחסית מרוסנת להסכם בין ישראל למרוקו, לעומת תגובה מאוד דווקא שלילית להסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות. והדבר המשמעותי ביותר, באמת הייתה התבטאות של ארדואן שדיברת עליה מיום שישי האחרון, שהוא בעצם אומר שאנחנו רוצים בעצם לחזק את הקשרים עם ישראל. עכשיו, זו התבטאות מאוד מאוד דומה להתבטאות שהוא השמיע כמה חודשים לפני הסכם הנורמליזציה ב-2016, כאשר זה בהחלט סימן מאוד רציני שטורקיה מעוניינת כנראה להחזיר את השגרירים.
כלומר, אנחנו יכולים לזהות דפוסים חוזרים בהתנהגות של ארדואן, ספציפית בהתבטאויות של ארדואן כלפי ישראל, אחרי תקופה של משבר, כשהוא רוצה להחזיר את היחסים על כנה.
כן, זה בדיוק מזכיר את מה שקרה ב-2016, הדבר היחיד שבעצם ישראל וספציפית נתניהו נכוו מארדואן, מהבחינה שהסכם הנורמליזציה יחזיק פחות משנתיים.
וגם זה אולי חלק מדפוס המדיניות של ארדואן, ואני רוצה לשאול אותך באמת לגבי הרקע. העיתוי וההתפתחויות באזור שכבר ציינת חלק מהן, הסכמי הנורמליזציה, איך הדברים קשורים? והאם ארדואן מנסה לשווק איזה מין מודל משלו של מצד אחד ללכת לפיוס עם ישראל, מצד שני להמשיך לחפש הזדמנויות להצליף בישראל ולהוכיח אותה, להוקיע אותה, גם אולי אפילו בעיקר בהקשר הפלסטיני?
אז בעצם אנחנו יכולים לדבר על כמה סיבות שיכולות להסביר את העיתון הנוכחי. דבר אחד זה הבחירות בארצות הברית, וכניסתו הצפויה של ממשל ביידן בינואר. יש פה תפיסה שביידן יהיה נוקשה כלפי טורקיה, יש פה תפיסה קצת מסורתית שבקרב המפלגה הדמוקרטית יש הרבה יהודים, אז אולי כדאי לחמם את היחסים עם ישראל, אף על פי שאנחנו יודעים שיש לנו מחלוקות עמוקות עם חלק מהמפלגה הדמוקרטית. אבל זה מין תפיסה כזאת שכדאי להיות בצד הנכון עם ישראל לקראת ממשל דמוקרטי. זה הסבר אחד. הסבר שני זה כל המתיחות במזרח הים התיכון, והעובדה שבעצם טורקיה היום בעימות די חריף עם יוון וקפריסין, ויש לזה מחיר גם בסנקציות, וסנקציות מהאיחוד האירופי, וסנקציות אפשריות עוד יותר קשות מהאיחוד האירופי, ובעצם מה שטורקיה מנסה לעשות בחימום היחסים עם ישראל, זה להרחיק את ישראל מיוון וקפריסין, כדי להחליש את אותה ברית שיש לנו היום במזרח הים התיכון, שכוללת גם מעבר ליוון, קפריסין וישראל, גם את מצרים ואת איחוד האמירויות. אז זה דבר שני. דבר שלישי, היה לנו, לא כל כך שמנו לב לזה בישראל, אבל הייתה מלחמה בין אזרבייג'אן וארמניה, מלחמה קשה, אבל אזרבייג'אן ממש השיגה שם הישגים יוצאי דופן, ובאותה מלחמה בעצם טורקיה דחפה את אזרבייג'אן לסבב הזה מול ארמניה, אבל אזרבייג'אן השתמשה הרבה בנשק שסיפקה לישראל לאורך השנים. ובעצם החיבור הזה וההצלחה באזרבייג'אן הזכירה, אני חושבת, לחלק מהאנשים באנקרה את שנות ה-90 שבהם היחסים בין ישראל וטורקיה היו בסיאם. השיתוף פעולה הזה בין ישראל וטורקיה בשנות ה-90 הניב הרבה תוצאות חיוביות לשתי המדינות. והדבר האחרון זה באמת אותם הסכמי אברהם, ובכלל הרגשה שאנחנו הולכים במפרץ לקראת הפשרה במשבר סביב קטר. אנחנו יודעים שיש יחסים מאוד קרובים בין טורקיה וקטר, אולי טורקיה היום חוששת שברגע שקטר תפתור את יחסיה עם המדינות המפרץ האחרות, כבר היחסים לא יהיו כמו שהיו, ובעצם טורקיה מנסה להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה לאור ההסכמים האלה. כל זה בעצם הגורמים לעיתוי הנוכחי. צריך להוסיף כמובן שיש לנו משבר כלכלי בטורקיה, וכל הסיטואציה הזאת של המשבר הכלכלי והקורונה, יוצר תחושה יותר קולות באנקרה שצריך לבדוק, לשבור את הבידוד האזורית שאנקרה נתונה, ויש גם התחממות קצת כלפי ערב הסעודית, ניסיונות מסוימים מול מצרים, ופה גם הניסיונות של ישראל נכנסים לתמונה.
אז זה מחבר אותנו בדיוק לשאלה הבאה שלי, מה יש לו לארדואן אם כך להרוויח עכשיו מהתקרבות לישראל, על כל ההקשרים שאת כבר ציינת כרקע, ומה הסיכויים שזה יצליח?
אז באמת יש תחושה באנקרה שנוצר איזה ציר מאוד מאוחד נגדה בין יוון, קפריסין, ישראל, מצרים ואיחוד האמירויות, ושאותו ציר הוא באמת יכול להפריע לה בהרבה קווי מדיניות שהיא רוצה לקדם. ולכן, אם היא איכשהו יכולה להשתמש בניסיון הזה, להתקרב לישראל כדי לערער את הבריתות החדשות של ישראל, שלא, אולי החברים החדשים של ישראל לא כל כך מתלהבים שישראל שתחזור לכיוון של טורקיה, אז יש לזה ערך אפילו כספוילר כזה, לא בהכרח קונסטרוקטיבי, אבל ספוילר. לגבי הסיכויים שזה יעבוד, אז קודם כל, זה שארדואן פתא בנושא זה משהו בהחלט חזק, שבמישור הטקטי של החזרת השגרירים הם כן רציניים. השאלה אם ישראל במצב הנוכחי בכלל יכולה ליהנות, אנחנו יודעים שישראל כרגע במשבר פוליטי, וכולם עסוקים בעניינים אחרים, ויחסים טורקיה לא בראש סדר עדיפויות של אף אחד כרגע, אז לא ברור שבאמת ישראל כרגע יכולה להקל את הבעיה, את הבקשה להחזרת השגרירים. אבל במישור היותר עמוק, אני חושבת שבהחלט אפשר להציג ספקות לגבי הסיכוי לכך שיש פה שיפור של ממש צפוי ביחסים. אנחנו יודעים שבעצם טורקיה רואה את עצמה היום כמגינת הפלסטינים הבלעדית, ומבקרת את ישראל בכל היבט בנושא הזה, ואפילו אותה התבטאות של ארדואן מיום שישי, הוא אמר, אנחנו רוצים לחזק את היחסים עם ישראל, אבל המדיניות של ישראל כלפי הפלסטינים לא מקובלת עליהם. זאת אומרת, זה אפילו הגיע באותו משפט. אז זה בהחלט בעיה. וגם באופן כללי, הקו המאוד אסרטיבי של טורקיה במדינת החוץ שלה, בשנה האחרונה, ושצפוי להימשך גם לשנה הקרובה, בעצם יוצר סיטואציות שהן מאוד מסובכות עבור ישראל, כי הן בעצם מעמידות בעלות ברית קרובות בסכנה. אז זה ככה בעיה. אני גם חושבת שאם נדמה קצת את היחסים בין המדינות ליחסים בין, בין יחסים זוגיים, זאת אומרת, יש כבר יותר מדי משברים שפגעו ביחסים, זאת אומרת, יש משהו אחד, יש משבר, מתאוששים ממנו, זה משהו אחד, אבל כשיש כל הזמן מכות ומשברים ביחסים, אז כבר יותר קשה להתאושש, כבר יש יותר חשדונות, כבר יש פחות אנרגיה להתקדם הלאה. ברמה הבסיסית אבל, אני מאוד מאמינה שאם ישראל וטורקיה באופן כנה רוצות לשתף פעולה, אז בהחלט יש הרבה נושאים ששתי המדינות האלה יכולות לקדם ביחד, וזה בהחלט דבר חיובי שצריך לשאוף עליו. השאלה באמת אם יש את הרצון הכנה הזה, מי שבכל מקרה תהיה מודאגת מהתקרבות כזאת בין ישראל וטורקיה, תהיה כנראה איראן. כי באמת איראן, אם זה יתממש, ותוסיף על זה עוד את הסכמי אברהם, ממש תרגיש שישראל סוגרת אליה.
אז אני רוצה באמת בעניין הזה לסיים את השיחה המעניינת שלנו לגבי יחסי טורקיה-איראן. ראינו בזמן האחרון התבטאויות מאוד חריפות מצד איראן נגד ארדואן, על רקע מה שקרה בארמניה, עוד השפעה של הסכסוך שם, של המלחמה שהתנהלה שם על היחסים בין מדינות האזור. מה בעצם מקור הריב החדש או המתחדש הזה בין טורקיה לאיראן? ואולי זה כשלעצמו יכול להשפיע לטובה על היחסים בין טורקיה לישראל.
אז באמת אמרנו בהקשר של התזמון הנוכחי, שזה גם מתקשר למלחמה שהייתה סביב נגורנו קרבאך. ופה צריך פשוט, זה קצת נושא גדול לפתוח כרגע, אבל רק לומר שבעצם גם באיראן יש מיעוט אזרי מאוד מאוד גדול. ויש חשש באיראן מפני שאיפות למה שנקרא אזרבייג'אן הגדולה. שאיפות היפרדות של פוטנציאליות של האזרים באיראן ואיחוד עם אזרבייג'אן, ולכן באופן בסיסי אין לאיראן אינטרס שאזרבייג'אן תתחזק יתר למידה. וכמו שאמרתי, התוצאות של המלחמה והסבב הנוכחי בנגורנו קרבאך היו מאוד חד משמעיות, כמעט ברמה של ששת הימים מבחינת הניצחון המוחץ של האזרים, וזה גם יביא להגברת ההשפעה של הטורקים, כי בעצם הטורקים הם שדחפו את האזרים לסבב הנוכחי. אז יש פה מקור למתיחות, אבל צריך להגיד שיחסי טורקיה ואיראן, תמיד יש איזשהו איזון לצד המתיחות, למשל איראן עמדה לצד טורקיה, בגינוי שלה של הסנקציות שעכשיו ארצות הברית הטילה על טורקיה בעקבות רכישת ה-S400, כך שזה לא התמונה, והתמונה היא לא לגמרי של יחסים מועינים, אבל בהחלט יש חשדנות הדדית, אבל זה גם שוב משהו שכבר שנים יש לנו בין שתי המדינות האלה.
דוקטור גליה לינדנשטראוס, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.